שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 110, את המאמר וכאשר יענו אותו. בחוברת פסח הוא נמצא בעמוד 125. אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. כתבי רבש, כרך א', עמוד 110, וכאשר יענו אותו, או בחוברת פסח בעמוד 125. וכאשר יענו אותו. הנה כתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ויקוצו מפני בני ישראל. משמעות הפסוק, משמע, וכאשר יענו אותו, היינו בשיעור שיענו אותו, כן, באותו שיעור, ירבה ויפרוץ. נראה כאילו זה תנאי, שאי אפשר להיות פריה ורבייה בעבודה, מבלי שיש מקודם התשתית של עינויים. ולהבין את הנעל, צריכים לדעת את העיקר שלנו, היינו מהי מהותנו. וכפי שמבואר בהקדמות, היא רק הרצון לקבל שלנו. ובטח מה שהרצון לקבל ממלא את מבוקשו, המילוי לא נקרא עבודה, כי העבודה נקראת מה שמקבלים עליה שכר. זאת אומרת, עבודה נקראת פעולות מה שהאדם מוכן לוותר עליהם, והוא עושה אותם רק מטעם אין ברירה, היות שהוא משתוקק לקבל איזה שכר. ושכר נקרא לדבר שמשתוקק. וכל חפצו ורצונו הוא לדבר זה. והשתוקקות אמיתית נקראת שדבר זה נוגע לליבו עד כדי כך שאומר טוב לי מותי מהיי אם לא תהיה לו האפשרות להשיג. נמצא שאם אין לו עינויים ומכאובים בזה שהסר לו את הדבר למה שהוא משתוקק, אין זה נקרא השתוקקות. ובשיעור האיסורים, כך היא נמדדת מידת ההשתוקקות שלו. לכן יוצא לפי זה, אם האדם רוצה לקבל איזה מילוי, מוכרח להיות לו מקודם חיסרון. כי אין אור בלי כלי, ואין יכול למלות עם משהו אם אין חיסרון. כדוגמת, אין אדם יכול לאכול בלי תאווה ולהנות מהמנוחה בלי עייפות. לכן, אם אין האדם סובל ייסורים ממה שהמצרים שבתוך גופו מצערים אותו, אם הוא לא רוצה לשמוע בקולם וללכת בדרך שהיא לא לרצונם, כי שורש הקבלה שבאדם הנקרא אהבה עצמית הוא בהינת מצרים. כי הגם שיש הרבה אומות, שבאופן כללי נקראים 70 אומות, שהם הלאומת דקדושה, שהם זין ספירות, וכל בהינה כלולה מעשר, זהו המספר של 70 אומות. ולכל אומה יש לה תאווה משלה המיוחדת לבהינתה. וקליפת מצרים היא קליפה כללית. ששם נפלו ניצוצין דקדושה. שעם ישראל שהיה במצרים היו צריכים לתקן אותם. ואז צריך להיות מקודם כאב ומכאוב בזה שהם לא יכולים לצאת משליטתם. כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל אלוקים מן העבודה, וישמע אלוקים את נעקתם. ויש לדייק בזה שכתוב מן העבודה שתי פעמים.
השאלה היא פשוטה, מלכת חילה. אני מוכן להשקיע באיזה עסק, מפני שאני רוצה תוצאות. אני קם מוקדם לעבודה, אמנם שאני עייף, אני הולך לעבודה שזה רחוק, אני עובד בעבודה אמנם שזה לא מעניין אותי, ואני שומע את המנהל שלי, אמנם שאני זונה אותו, והכל זה כדי לקבל שכר. כן? זאת אומרת, אני עושה הגיעה, נגד רצוני, בכל הכיוונים. זה נקרא עבודה. אני בא לקבוצה, אומרים לי, אתה יכול להשקיע כאן כוחות, אמנם שזה לא מעניין לך להתחבר איתנו, אתה צריך לשמוע למורה, אמנם שזה לא נראה לך, אתה חייב לוותר על השינה, על כל מיני דברים, כן? ואז אתה תקבל עולם הבא. לא חשוב מה, כן? מה ההבדל? גם זה האגואיסטי, גם זה האגואיסטי. נכון או לא? בינתיים אני לא רואה שום הבדל. אלה עוד יותר אגואיסטים נמצאים כאן, שהם מוכנים להשקיע המון כל הזמן הפנוי שלהם, בלי לוותר שם על מה שהכרחי כדי להתקיים, לחיות. כן? אז הם עוד משקיעים את עצמם בזמן הפנוי, כן? כדי להשיג עוד איזה מילוי, עוד, הם קוראים לזה אור, אני לא יודע מה. כן? זאת אומרת, סך הכל אגואיסטים עוד יותר גדולים, משקיעים בזה שנים רבות. נו, אז במה הם עוד מתגאים שהם עושים עבודת השם? ככה אני לא רואה שזה... אני לא רואה שום הבדל. יש כאלה שעושים מצוות, מדייקים בכל דבר, ודבר, מה שכתוב בשולחן ערוך, ובזה הם רואים שזה, בזה הם חייבים למלות את החיים שלהם. גם בזה מקווים שיהיה להם עולם הבא, וכן הלאה. מה ההבדל בין כל הדברים האלה? יש או לא? זאת שאלה ראשונה. בבקשה, רק מהר. כל אחד משפט. יש הבדל או לא? במה ש... אני הולך לעבודה להרוויח, במה שאני עושה מצוות להרוויח, במה שאני עושה את העבודה שלנו הזאת כדי לגלות את הבורא, עולם הבא, כן, להרוויח. יש הבדלים או לא? כולם סובלים, כן? כל אחד רוצה מנוחה. בבקשה.
בעבודה של, שלנו, לעומת עבודות אחרות, אנחנו עושים את זה למען, למען הבורא, לא למעננו. אנחנו לא עובדים פה למען עצמנו. שזה עוד יותר קשה, זה ללכת גם למעלה מהדעת. אתה לא רואה את השכר שאתה בעצם מקבל. יש פה עבודה קצת יותר מסובכת.
יש הבדל במטרה. המטרה היא להתעלות מעל הטבע המקבל לטבע המשפיע, ויש הבדל בזה שהיגיעה האגואיסטית מביאה לנו אור המחזיר למוטב שהופך לנו את התוכנה.
ועד שהאור המחזיר למוטב הופך לנו את התוכנה, מה שקורה זה שזה נהיה יותר ויותר קשה. אנחנו פחות ופחות רואים את את השכר, פחות ופחות יש לנו כוחות לעשות את זה, לעומת העבודה בחוץ, שאתה יכול, מעלים לך פי שתיים את השכר, והופ, אתה כמו, כמו רובוט רץ יותר מהר.
ההבדל בעבודה הזאת זה שהכל יהיה, כל העבודה היא תהיה בשביל להשפיע, בשביל לצאת מתוך אהבה עצמית, לעבור לאהבה אחרת, אהבת השם. בהתחלה לא מרגישים את ההבדלים האלה, אבל המאור מחזיר למותר כבר. מתחיל לעשות את החשבון הנכון באדם.
כן, באמת בהתחלה אין הבדל, לא מרגישים את ההבדל, אבל אחר כך, אחרי שהאור המחזיר למוטב פועל, אז החשיבות באמת, המקור הכוח הופך למקום אחר. בהתחלה זה אותו דבר.
כן, אבל בחוץ אנחנו עובדים מאגואיסטיות ולא יוצאים מאגואיזם, אז זה גם בתורה ומצוות, אמנם זה שומר איך שעולם ישראל, אבל עדיין השכר הוא נטו בשבילי. כשאנחנו עובדים בקבוצה, אז אור מקיף הוא גם מביא לתיקון, הוא גם מאפשר להגיע להכרת הרע יותר גדול ולתקן דברים שבכלל לא ידענו שאנחנו כאלה.
ההבדל זה בכוונה. אנחנו פה עובדים, מנסים לעבוד על מנת להשפיע, בעולם הרגיל אתה פשוט עובד על מנת לקבל.
העבודה שלנו מפתחת הכרה עצמית, לראות מה מניע אותנו, מה מניע את הבריאה בכלל, לראות את ההפרש ולרצות לפתח רצון לשדרג את הטבע שלנו.
אנחנו עובדים עם שכר שתכלס אין לנו שום ניסיון בו.
מתי ועל ידי מה השכר שבאנו מתחלף? במקום לרכוש, לרכוש, לרכוש משהו לתוך הכלים שלנו, רצונות שלנו, כדי לקבל, לרכוש יכולת להשפיע. מתי השכר שלנו מתחלף? על ידי מה הוא מתחלף? זאת אומרת, מטרת העבודה, שאני הולך לעבודה, מה אני רוצה? או אני רוצה לקבל $1,000, או אני רוצה לקבל עולם הבא, או אני רוצה לקבל ידיעת הבורא, גילוי, שליטה בגורל וכן הלאה, או שאני רוצה לקבל יכולת להשפיע מחוץ לי. אז איך היכולת הזאת, הרצון הזה, הנטייה הזאת להגיע להשפעה, איך היא באה לאדם? בבקשה.
רק בתוך עבודה בקבוצה וממש נטייה תמידית להיות בהשפעה, מגיעים להכרה שלא יכולים להיות במצב הזה, לא יכולים להגיע למצב הזה, אלא שמגיעים לתפילה שהבורא יעשה את הפעולה הזאת עבורנו.
זה בא לאדם מתוך היסורים שסובל, שלא יכול, שאנחנו לא יכולים להשיג מילוי לתוך הרצון לקבל בעבודה של החיבור שאנחנו עושים, באופן שבו היינו רגילים לעבוד, אלא מתוך החיבור, המחזיר למוטב כבר מתחיל לשנות את הפרדיגמה הזאת בנו, בצורת העבודה, ולהעביר אותנו כבר לצורה אחרת של כוונה בעבודה, מטרה בעבודה.
מתוך העבודה הזאת, בניסיון כל הזמן לעבוד על אהבה וחיבור וחוסר הצלחה, מגיעים לייאוש להגיע זה לבד, ומתחילים פתאום להרגיש את הגדלות ואת הדבר המדהים הזה של אם יהיה טוב לכולם, טוב לי. ואם טוב לי, טוב לכולם, ואני צריך לדאוג להם. פתאום מרגישים את החלק של את המערכת. כשמרגישים את המערכת, אז יש איזה שינוי בתפיסה.
זהו, כן, לא יודע, יש לי איזשהו ככה אסוציאציה עם איזה בלון שככה מנסה להכיל בעצמו, בעצמו, וחושב שהוא לטובה, אבל עדיין זה לעצמי, וזה לעצמי גדול פה. זה אורות וזה אין סוף. ואז כאילו באמת מתוך חיוש פשוט מתפוצץ, ונס, זה פשוט נס. לא אנחנו עושים. אז נס יציאת מצרים, שהאור גורם למהפך הזה.
אנחנו מגיעים לזה רק על ידי הרצון לקבל שלנו. זה כאילו כמו שאנחנו נכנסים בעבודה הזאת, אנחנו נכנסים לתוך חנות מתנות, ואתה רץ שם בפנים ולוקח את הכל לעצמך, ואתה בא לצאת ופתאום זה נעלם. אתה לא מבין למה, ואז אתה רץ עוד פעם, אוסף את הכל ושוב נעלם. כשאתה מגיע לצורת שיוש, אבל זה עובד רק מהרצון לקבל, אלא הרצון אפשר לזוז.
זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל על מנת לקבל, שאז אנחנו רוצים לקבל או $1,000, או עולם הבא, כן? או גילוי, הרוחניות. אחר כך אנחנו רוצים לקבל השפעה, שיהיה לנו יכולת להשפיע, אבל להשפיע זה גם כן על מנת לקבל, כן? שזה רק אמצעי להשפיע, אבל על מנת לקבל, שזה גם כן הרצון לקבל מביא אותנו לזה, כן? ואיך אנחנו מרצון להשפיע על מנת לקבל, מגיעים לרצון להשפיע על מנת להשפיע. השלב הבא. בבקשה.
האור המעזיר למוטב, כך הוא מפתח אותנו.
הוא מביא לנו הרגשה של מיוס מהכלי קבלה שלנו, מההרגשה בכלי הקבלה שלנו.
כמו שאורן אמר, זה רק המאור המחזיר למוטב מתוך המאמצים והעבודה שאנחנו עושים בחיבור, וכל פעם בכוונה יותר המרוכזת, שגם המאור המחזיר למוטב משנה אותה. רק מתוך עבודת המאור ומתוך היגיעה בחיבור, התפיסה הזאת מתחילה לאט לאט להתעצב ולהשתנות בלב של כל אחד ואחד מאיתנו.
זאת אומרת, כנראה שגלות מצרים זה שאני נמצא בלהשפיע וכל פעם מגלה שזה על מנת לקבל, שאני עושה את זה רק שיהיה לי מזה טוב, אז אני מוכן להשפיע, אני מעריך את תכונת ההשפעה מפני שהיא מביאה לי אולי שכר גדול, מיוחד, גבוה, ואני לא מסוגל לעשות את זה לשם השפעה עצמה. כאן זה הרגשת העבדות. כן? ומהרגשת העבדות, מה שיכול לעזור לנו זה רק נס. אז נקרא הלאה, נראה מהו. בבקשה.
טור ב' ויש לדייק. ויש לדייק בזה שכתוב מן העבודה שתי פעמים. צריכים לפרש שכל ההנחות היו מן העבודה. היינו שלא יכלו לעבוד לשם שמיים, אלא היו היסורים שלהם, היינו מזה שהעבודה שהיו עושים לא היו יכולים לעשותה לשם שמיים, מסיבת קליפת מצרים.
זאת אומרת שהיו מתחברים, היו עושים הפצה, היו עושים כל מה שרק אפשר. ככה מתגבשים ורואים שזה בכל זאת לתועל את עצמם. הייתה כבר הרגשה שזה לא לשם שמיים, זה דבר גדול. זאת אומרת, זה כבר קשר עם האלוקות, עם תכונת ההשפעה הטהורה, שמרגישים לעומתה עד כמה ש... לא נמצאים עדיין בה.
ומשום זה כתוב שתי פעמים מן העבודה. א', שכל הנחות לא היו על שום דבר שהיה חסר להם, רק דבר אחד היה חסר להם. זאת אומרת, שלא היו רוצים שום מותרות ושום שכר, רק החיסרון שלהם, שהיו מרגישים ייסורים, וכאבים היה על שלא יכלו לעשות שום דבר לשם שמיים. שפירושו במילים אחרות, שהיו רוצים שיהיה להם רצון להשפיע נחת רוח להשם, ולא לתועלת עצמו, ולא יכלו. ובזה הצטערו. וזה נקרא שהיו רוצים קצת אחיזה ברוחניות. ב' מן העבודה השני בא ללמד ותעל שבעתם אל אלוקים. זה שהאלוקים שמע נעקתם היה מזה שביקשו רק עבודה. ולזה בא לרמז מן העבודה השני. נמצא שכל הגלות שהרגישו היה רק מזה שהיו תחת שליטת קליפת מצרים, ולא היו יכולים לעשות שום דבר שיהיה רק בעל מנת להשפיע.
אז בוא נדייק, מה זה פעמיים? הייתה הנחה מן העבודה, מן העבודה אחת ומעבודה השני. בבקשה, דברו על זה. אפשר לקרוא ולדבר. אבל זה מאוד חשוב.
העבודה הראשון זה שהם מרגישים שהם לא יכולים, שהם מתאמצים ולא יכולים להגיע להשפעה. ומן העבודה השני זה שהם מרגישים שהם צריכים לקבל פה משהו שיהפוך להם כבר את הרצון הזה. ככה אני הבנתי.
אולי זה עניין של כבר כביכול אני אומר שזה עניין של אולי התנסות כלשהי. באמת, כאילו, ברגע שזה מגיע בפעם הראשונה, ואנחנו בני ישראל, זה מין איזשהו יציאה ראשונה כזו של גילוי, וואלה, צריך לעבוד אולי אחרת. ושנייה, זה איזושהי עבודה יותר מודעת.
מין העבודה הראשון זה ברגע שמתחילים לעבוד בלקבל על מנת להשפיע, ואז מגלים שעוד פעם עובדים בה על מנת לקבל, ואז באים למין העבודה השני שרוצים להגיע להשפיע על מנת להשפיע.
מה ההבדל בבקשות לעבודה ראשונה ובעבודה שנייה? מה אני מבקש מהבורא בעבודה הראשונה, ומה אני מבקש מהבורא מהעבודה השנייה? בעבודה השנייה.
בעבודה הראשונה, לפי מה שפה כתוב, הרצון הוא שיהיה להם רצון להשפיע.
כן, והעבודה השנייה זה שהפעולות שלהם יהיו בעל מנת להשפיע.
עבודה אחת זה שלא יהיה שום שכר לרצון לקבל, והעבודה השנייה זה שכל העבודה היא תהיה רק בשביל להשפיע נחת רוח לעליון.
זאת אומרת, ביקשו שיהיה להם יכולת להשפיע, על מנת להשפיע, ללא שום חזרה לעצמם, ואחר כך ביקשו שיהיה להם חיסרון רק לזה. שלא רוצה שום דבר חוץ מחיסרון להשפעה. כן? זה נקרא שביקשו רק עבודה. שעבודה בעצמה היא השכר. תמשיכו. לא, לא. תקרוא.
הנה בזוהר, וזה לשונו. אמר רבי יהודה, בוא וראה שכך הוא, כמו שאמר רבי יהושע דסכנין, כי כל זמן שניתנה לאסר שלהם שררה על ישראל, לא נשמעה צעקתם של ישראל. כיוון שנפל אסר שלהם, כתוב, וימות מלך מצרים. ומיד, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוקים. אבל עד אותה שעה לא נענו בצעקתם. ולפי זה יש פתאון פה לומר, אם אין הזמן הגיע להוריד את שרו של מצרים, אין מקום לבחירה שיחזרו בתשובה ושיוכלו לצאת מהגלות. כי אומר, בימים הרבים ההם, שהיו רבים לשהיית ישראל במצרים, דהיינו שהגיע הקץ, וכיוון שנשתלם קץ גלותם, מה כתוב? וימות מלך מצרים. מהו הפירוש? הוא שהורד שר מצרים ממעלתו ונפל מגאוותו. ועל כן אומר הכתוב עליו, וימות מלך מצרים. כי הירידה נחשבת לו למיטה. וכיוון שנפל מלך מצרים שהוא השר שלהם, זכר הקדוש ברוך הוא את ישראל ושמע תפילתם. והזוהר שואל שאלה זו על פסוק, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה. שמשמע, שמטרם שיתקיימו כל הדברים, אי אפשר להגיע לשלמות. נמצא שאתה נותן פתחון פה. ומתרץ שכל הדברים מה שהם צריכים לעבור, יכולים לעבור זה לפי הרגשת האיסורים. וזה לא נבחן לא בזמן ולא בכמות האיסורים, אלא בשיעור ההרגשה. וזה יכולים להבין על דרך משל. אם האדם צריך לתת יגיעה של קילו, שהם 1,000 גרם ייסורים, שאז בעל זה השכר, כמו שאמרו חזל, לפום צערה אגרה, שפירושו שהיגיעה מה שהאדם צריך לגלות מטרם שמקבל השכר, היא מטעם שאין אור בלי כלי, כי אין מילוי בלי חיסרון. והיגיעה מה שהאדם נותן, זוהי הכשרה לקבל חיסרון, כדי שאחר כך תהיה לו היכולת לקבל לתוכה מילוי. ונגיד שהאלף גרם חיסרון, האדם יכול לתת אותם בשיעורים, שהם הבחנות בכמות ובאיכות. אדם יכול לתת כל יום 10 דקות יגיעה, היינו להצטער על משהו מרוחק מהשם, ויכול להצטער 10 דקות בשבוע על משהו מרוחק מהשם, או 10 דקות בחודש הוא זוכר שהוא מרוחק מהשם, ואז הוא מצטער וכדומה. וכמו כן הוא באיכות האיסורים, שהוא מצטער בעת שהוא זוכר שהוא מרוחק מהשם. הגם שכואב לו מזה, אבל לא נורא, יש דברים שכואב לו יותר, שהוא משתוקק להם. נמצא שגם באיכות יש לאדם לתת חשבון, היינו מה שיש לאדם בהירה, הגם שהוא צריך לעבור כל תהליך של יגיעה ואיסורים עד לבסוף, הוא מגיע לבחינת ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אלא זאת, יש בהירה לאדם לקצר את הזמן של התהליך של האיסורים על ידי הוספות הזמן, כנ"ל שזה נקרא כמות, וכמו כן להוסיף באיכות, שהיא הרגשת האיסורים מזה שהוא מרוחק מהשם.
איך אנחנו עושים זאת? איזה אני צריך לעשות תוספות בעבודה, בהגיעה, במה לא, כדי להרגיש שאני מרוחק מהשם, וש... זה ממש יקב לי. איפה אני יכול בפועל לגלות את זה? נותן הגיע במשהו, מגלה שאני רחוק מהבורא. והיסורים האלה שהם החזיקו אותי, שזה לא יזרקו אותי מהדרך, שאנחנו נקבל אותם כמנוף לעבודה. אז איזה בדיוק ההגיעה, צורות ההגיעה אני בוחר כדי להגיע לאיסורים, למטרה הנכונה. בבקשה.
אנחנו צריכים להשתדל בחיבור בינינו, בחיבור בקבוצה, להפוך את זה למצב שבו אנחנו רואים הזדמנות בכל מפגש שלנו, בכל יחסים בינינו, לגילוי של אותה תכונה, ואז לבדוק, אני חושב על עצמי או עליהם? חושב על עצמי או עליהם? חוץ מזה, אני צריך את מרכז הקבוצה.
כן, זה רק בקבוצה. הקבוצה יכולה להציב לי מטרה כזו וללא את החשיבות של זה, שבאמת חשוב להשתדל באהבת החברים, בחיבור, בערבות, ואז לתת לי את האמצעים הזה, להביע את זה. וברגע שמנסים ומנסים, אז רואים שלא מצליחים, מתוך זה מעלים בקשה, וגם הבקשה, הקבוצה מלמדת איך לעלות אותה, זה לא בקשה לי על עצמי, זה בקשה משותפת, מתוך מרכז הקבוצה.
צריכים תמיד לשים לב איפה נותנים את העבודה, בשביל לדעת איזה שכר אתה רוצה לקבל. אתה רוצה לקבל שכר של זהב, אתה לא תלך לעבוד בים, שם תשיג דגים. צריכים לדעת איפה מקבלים את השכר שאתה רוצה אותו. והשכר הרוחני נמצא בקבוצה, בעבודה איתם, עם החברים.
רצון אפשר לרכוש רק מביטול החברים.
אני במשך, כאילו כל הזמן שאני לומד, אני כל הזמן שואל את עצמי איך רבש הגיע לכתוב מאמרים על חברה, כאילו מאיפה בכלל זה הגיע הדבר הזה. ועכשיו כאילו שסיימת אורן לקרוא את הפסקה הזאת ורב שאלת שאלה, זה פשוט כאילו פיצץ איזה משהו שכל כך ברור פה, למה הוא כתב את המאמרים האלה, כאילו למה הדבר הזה כל כך הכרחי ונחוץ וחייבים אותו, כאילו זה עכשיו כל כך ברור למה החברה זה הדבר היחיד שאהבת חברים זה הדבר היחיד שיכול להחזיק בן אדם להגיע למטרה הזאת.
מה צורת ההגיעה שאני בוחר כדי להגיע לאיסורים ולמטרה הנכונה? אז ההגיעה היא קודם כל רק בעבודה על החיבור ועל האיחוד בינינו ועל הביטול אחד כלפי השני וכל מה שאנחנו צריכים לעשות בעבודת החיבור בינינו, ולא להתבלבל שיש מקום עבודה אחר ושם להשקיע את כל היגיעה, ובזה ושבתוך החיבור הזה כל הזמן תהיה המטרה ברורה וצועקת שכל החיבור הזה הוא קיים ונועד, רק שמתוכו אנחנו רוצים בעזרתו, מתוכו רוצים להשפיע נחת רוח לעליון. ומתוך היגיעה הזאת, אז מתגלים לאט לאט האיסורים שלא יכולים להיות בזה באמת.
כן, אנחנו מחזקים את זה כל יום בשיעור, שם אנחנו מקבלים את החשיבות ומבינים שזה מה שצריך לעשות, ואחר כך מנסים ליישם את זה ביחסים בינינו לטובת האחרים. כשאנחנו מנסים לפעול ביחד לטובת מישהו אחר, אז מתגלים כל הקשיים וכל המקומות שבהם אני לא מוכן להיות בשבילם, ואני כן חושב על עצמי, ומתוך זה לומדים ומתקדמים.
זהו, גם מעניין בעבודה הזו שברגע שנדמה לך שאתה כבר בהשפעה ואוהב חברים, פתאום ככה בא לך מצב ואתה רואה, לא, עוד רחוק, ואז באמת שוב ינחו ושוב ינחו ושוב תפילה ושוב תפילה. ככה מתקדמים ביחד.
כתוב כך, אני לא, יש כאן קטע שמתחילה ולפי. ולפי זה יש פתרון, כן? ולפי זה יש פתרון. אז בסוף הקטע זה כתוב כך, וכיוון שנפל מלך מצרים, כן, שהוא השר שלהם, אז נפל מלך מצרים אחד, אחר כך, אז זכר קדוש ברוך הוא את ישראל, ואז וישמע תפילתם. מה הקשר הזה דווקא ברצף? מאוד שונה כאילו. כן? חשבתי שהכל בא מהבורא. לא. נפל מלך מצרים קודם כל, כן? א', ב', מה כתוב? זכר, אז כאילו, הזכיר קדוש ברוך הוא, יש לי ישראל, אני צריך לטפל בהם, ואז שמע מה שהם שם צועקים. מה, למה הסדר כזה, בבקשה? נו, קצת יותר חי. עם שמחה. מה קרה?
הירידה של מלך מצרים זה קודם כל הביטול של הרצון לקבל של האדם.
כיוון שנפל מלך מצרים, הכוונה שבעינינו נופל, שהחשיבות שלו יורדת בעינינו, על ידי זה שמעלים חשיבות של תכונת ההשפעה.
וכשהחשיבות של תכונת ההשפעה עולה על חשיבות הקבלה, אז הזכירה הזאת זה הפעולה של העליון, שהוא יכול עכשיו ממש לקחת את התחתון ולצרף אותו אליו. כי עד שאין את ההיפוך הזה, הוא לא יכול לעבוד איתו בכלל.
משמע מכאן שכאילו שזה שיפול מלך מצרים בחשיבות שלו, בעיניי, זה תלוי בי. ולא שאני אצפה לזה שהבורא יעשה את זה. אלא נופל המלך מצרים, ואז אני בתפילה שלי יכול להגיע להשפעה לבורא, כן? או שומע, ואז, זאת אומרת, יש לי קשר, זה נקרא שזכר את ישראל, ואז שומע את התפילה. זאת אומרת, לא סתם שאני צועק וזה מיד מתקבל, אלא חייב להיות קודם מיתת מלך מצרים. טוב, תמשיך.
אבל יש לדעת שיש הפרש גדול בין כמות לאיכות באופן ביצוע. כי בכמות הזמן, אדם יכול לעשות לו סדר הזמנים, כמה זמן שהוא להקציב לעצמו, אפילו על דרך הכפייה. זאת אומרת, אפילו שהגוף לא רוצה לשבת את שיעור הזמן שהוא הקציב לעצמו, שצריך לשבת כמה דקות או שעות, לשבת ולהצטער על זה שהוא מרוחק מהשם, אם יש לו רצון חזק והוא לא בעל הלש אופי, הוא יכול לשבת ולקיים את הסדר שעשה לעצמו. היות שזוהי בחינת מעשה, ועל מעשה יש בכוחו של אדם לעשות דבר בדרך הכפייה. אבל בבחינת האיכות זה קשה מאוד. כי אין אדם מסוגל לחוף את עצמו שירגיש אחרת מי שהוא מרגיש. נמצא לפי זה, אם הוא בא לעיין את שיעור ההרגשה שלו, עד כמה הוא מרגיש כאב וסבל מזה שנתרחק מהשם, לפעמים הוא בא לידי מצב של לא אכפת לו, ואז הוא לא יודע מה לעשות. כי הוא לא יכול לשנות את ההרגשה שלו מכפי שהוא מרגיש, ואז הוא נמצא במבוכה. ומזה נמשך אורך הגלות, כי קשה לנו לתת הכמות הדרושה, ומכל שכן האיכות. ובזמן שמתחיל לתת חשבון על שיעור האיכות, החיסרון, ורואה שאין לו כאב, אלא שהוא בבחינת מחוסר הכרה, שלא מרגיש שאם מרוחקים מהשם, זה נקרא שאין לו חיים. אבל לא כואב לו מזה שאין לו חיים, אז אין עצה אחרת, אלא להתפלל להשם, שייתן לו קצת חיים, שירגיש שהוא חולה מסוכן והוא זקוק לרפואת הנפש. ולפעמים אדם בא לידי מצב שהוא כל כך במצב של ירידה, שאפילו להתפלל על זה גם כן אין לו כוח. אלא במצב שלא אכפת לו שום דבר. וזה נקרא שבא למצב של דומם. היינו שאין לו שום תנועה. ובמצב כזה רק חברה יכולה לעזור לו. היינו. אם נכנס לבין החברים ואינו עושה עליהם שום ביקורת, היינו לבדוק אותם אם גם להם יש אותן הפרעות ומחשבות והם כן מתגברים עליהם, או סתם, זאת אומרת משום שאין להם עניין לתת חשבון נפש לעצמם, לכן הם יכולים לעסוק בתורה ומצוות, ואיך אני יכול לדמות אליהם? ואז אין הוא יכול לקבל שום סיוע מהחברה, כי אין לו שום דבקות עמהם, משום שהם קטנים יותר מדי שהם יהיו חברים שלו, וממילא הוא לא מקבל מהם שום השפעה. מה שאין כן, אם הוא נכנס להחברים לא בקומה זקופה שהוא חכם והחברים טיפשים, אלא הוא זורק אז הגאווה שלו, שיש כלל בתר עניה אז לה עניותה, אחר העני הולכת העניות. לכן לא די שהוא במצב של ירידה ואין לו הרגשת חיסרון רוהניות, באות לו אז גם כן מחשבות של גאווה, היינו שהוא יותר חכם מכל החברה שלו. ונחזור לשאלה הראשונה, ממה שאומר הזוהר, וכיוון שנשתלם קץ גלותם, מה כתוב? וימות מלך מצרים. כי הירידה נחשבת לו למיטה. וכיוון שנפל מלך מצרים, שהוא השר שלהם, זכר הקדוש ברוך הוא את ישראל ושמע תפילתם. נמצא שיש פתחון פה שלא תעזור שום תפילה מטרם שהגיע הזמן. אם כן, אין מה לעשות דבר, כי השם לא ישמע תפילתם. ובענל נבין הדברים כפשוטם, שזהו אותו עניין שדרשו חזל על פסוק, אני השם בעיתה אחישנה. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. היינו, כשיבוא הזמן, אז תבוא התעוררות מצד הבורא, שעל ידה ישראל יחזרו בתשובה. נמצא שהבחירה היא על הזמן, כמו שאומר בהקדמה לספר הזוהר. היוצא מכל הנ"ל, שאין להאדם להסתכל על הזמן של הגאולה, שמטרם זה כתוב שלא נתקבלה תפילתם, הכוונה על זמן של כמות ואיכות האיסורים, שיש זמן מסוים שבזה הזמן ישתלם האיסורים, אבל יכולים לקצר את הזמן. שהכוונה היא שכל הכמות והאיכות שבזה יתגלו האיסורים, יכולים לקצר אותם, בצורה שכל האיסורים באים בזמן קצר, אבל כל האיסורים נתגלו שם, כנ"ל.
הייתי מתאר את זה אולי בצורה כזאת שיש לנו עובי של רצון לקבל. זה רצון, שורש א', ב', ג' וד', וכל העבודה שלנו זה איך לזכך את הרצון לקבל. זאת אומרת, זה לא עניין של הזמן, אלא עניין של הזיכוך. אם אני מזכך את הרצון לקבל, אז אני מזכך אותו באביות דשורש, מגלה באביות א', ב', ג', עד שבאביות ד' מזכך אותו, ואז בתין כעניין של זמן, אלא עניין של הזיכוך. ואנחנו נמצאים תמיד באור העליון, וסך הכל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. שאלות? כן?
הוא כותב שכיוון שנשתלם קץ גלותם, ואז וימת מלך מצרים, אז אחרי זה הם ויענחו מהעבודה. וההיגיון אומר שקודם כל ויענחו מהעבודה ויצעקו, ואז וימת מלך מצרים, כי הוא עושה את כל הצרות ולא נותן להגיע להשפעה מתוך החיבור. קודם כל צריך להגיע לייאוש, לתפילה, ואז וימת מלך מצרים. למה ויענחו אחרי שוימת מלך מצרים?
אני לא מבין את השאלה שלך. אולי מישהו עוד יכול להגיד אותו דבר? כן?
הוא כותב פה, הוא כותב וימת מלך מצרים ומיד ויענחו בני ישראל. ומה שמוזר פה זה, איך זה יכול להיות שהם קודם כל הם מת מלך מצרים ורק אז באה ההנחה?
כן.
זה לא ברור.
זה מה שאני שאלתי, כן? זה מה ששאלתי. וכיוון שנפל מלך מצרים, כן, שהוא השר שלהם, זכר הקדוש ברוך הוא את ישראל, ושמע נקרא את תפילתם. כן, אז קודם כל צריך ליפול מלך מצרים.
כן, אבל כאילו ההנחה, הייאוש בעצם, מגיע מתוך זאת אומרת, הצעקה מגיעה אחרי שהוא מת.
אתם שואלים, האם זה תוצאה מהעבודה שלנו שהוא נופל ומת? כן? או שזה מת, ואז אנחנו יכולים לעשות משהו. כן? נכון. טוב. אז יש בינתיים פנים לכאן ופנים לכאן. עוד? אני לא יכול לענות על השאלה הזאת, כי זה למעלה מהזמן. זה כאילו, כאילו, בישחק קרה לזרע ותעלה, אתה מבין? זאת אומרת, זה דברים ש, כאילו, זה בידי אדם או בידי בורא? אתה שואל כאן על הדבר ש, שבשכל שלנו אנחנו לא יכולים לתפוס. שאין כאן סתירה. כן, ג'ון. לא ג'ון, אז כן, כן. לא, 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 אתה כן.
ניסיתי לנסח את השאלה פה. אני רציתי לעשות בירור בעניין החיסרון. חיסרון כן. זה למלות משהו, נכון? בתוך הכלי של של האדם.
כן, כן, שחסר למשהו, כן.
אוקיי, אז אני מבין חיסרון גשמי שזה, לא יודע, כסף כבוד.
כן.
חיסרון רוחני לקבל על מנת להשפיע.
לקבל על מנת להשפיע?
כן, לקבל על מנת להשפיע.
נו, נו.
לעשות לו נחת רוח בעצם.
נו, 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 כן.
אבל להשפיע על מנת להשפיע, אני כאילו לא ממלא שום דבר. מה זה החיסרון להשפיע על מנת להשפיע?
לא להיות מעורב, בוא נגיד. לא להיות מעורב באינטרס של עצמו.
ואז מה הוא ממלא?
הוא ממלא את החיסרון הזה. לא להיות מעורב בעצמו במה שהוא עושה.
אני אחשוב על זה.
אני מבין ש... חסר כאן, איפה כאן כלי, איפה כאן הקבלה או השפעה או מה, כאילו אין כלום. נכון.
כאילו אני לא יכול, כאילו...
זו דרגת בינה, שבלי אור הזה, לכן זה נקרא אור החסדים, שמתפשט ברוחב, שבלי השלף הזה בעבודה, אנחנו לא יכולים להגיע להשפעה. הרצון לקבל שלנו, הוא שדורש מאיתנו להיות למעלה ממנו, ולהיות למעלה ממנו זה נקרא בינה, זה נקרא השפעה, להשפיע על מנת להשפיע. זהו, לא לקבל לעצמו, אבל זה חיסרון. זה חיסרון. עוד? נו, ג'ון, עכשיו אתה, בסדר.
They write in the he writes in the article that a person reaches a state where his only counsel is to ask of the Lord to help him, but he does
הוא כותב במאמר שהאדם מגיע למצב שהדבר היחיד שנשאר לו זה לפנות לבורא שיעזור לו,
and he doesn't have the strength to do that,
אבל אין לו כוחות לעשות את זה,
so his only counsel is for the society to come help him,
אז ההצעה היחידה זה בעצם שהחברה תבוא ותעזור לו.
But he has this like criticism towards the environment that he's smarter than them and they don't really
מה זה נקרא שהחברה תאהוב ותעזור לו? זאת אומרת שאני עובד עם החברה ואני מגיע לייאוש ולכל מיני מצבים שאני על עצמי לא מבקש ואין לי טעם לבקש ואין לי כוח לבקש ולא רוצה לבקש ובכלל. כן? אלה אני מתחבר עם ה חברה ועבורם אני מבקש למען החי ורעי, ולזה יש לי כוח, ולזה יש לי כוח. על זה אני מגיע למצב שכמו שאנחנו רואים בצד הטבע, כמו אמא, רק היא מבקשת כי זה פנייה אגואיסטית, ואצלנו זה יחסית כן גם כן. ו ובקיצור, יש כאן קפיצה. יש כאן קרש קפיצה שאנחנו יכולים כך לעבוד. אבל איפה שאדם יכול, איפה שאדם רואה שאין לו שום יסוד, כיסרון לעצמו, לבקש על עצמו, הוא יכול להתחיל לבקש על אחרים. כן.
עצה פרקטית שהוא נותן פה זה רק להיכנס בין החברים הוא כותב לא לעשות ביקורת על החברים וגם לזרוק את הגאווה שלו. שאלה אם אתה יכול לתת עצה מה לעשות עם הביקורת והגאווה כשהן קופצות. מה זה אומר לזרוק? מה זה אומר?
אם אדם ממשיך להיות בין החברים, אז לאט לאט זה מגיע, מפני שמתייאש, שלא מקבל כלום. האגו שלו רואה שההתנהגות שלו בסופו של דבר לא מביאה לו שום הצלחה. וזלזול וגאווה לא מאורך בחברים. ורואה עד כמה שהם מתקדמים בעבודה שלהם, בשאלות נגיד, בתשובות, במה שהם עושים, במה שהם מדברים. והוא רואה שפשוט אין לו ברירה אלא להכניע את עצמו כלפיהם. לאט לאט הוא מגיע, אותו רצון לקבל, עובד. רק להמשיך. פשוט מה שלא עושה שכל עושה הזמן. היינו עוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה עד שהוא מתייאש, רואה שאין לו שום סיכוי להגיע בצורה כזאת שהוא למעלה מהם, אלא רק שיתקלל ויבלה, איך להגיד, כן? בתוכם. ממש. בצורה כזאת שהולך להתממס, להתמוסס בתוכם. אז בזה הוא ירגיש את עצמו, אבל באמת אין כאן הרגשת עצמו, אבל דווקא בזה שאין לו הרגשת עצמו, שם הוא מרגיש שהוא יכול להיוולד באיזה מהות אחרת, חדשה. כן.
מה שהעצה שאתה נותן זה פשוט להמשיך, כאילו זה מה שאני שומע.
כן, זה בכל מקרה. חוץ מזה, אתה מבין? אפילו שכלום לא הולך, בסדר. אז זרקתי את החיים שלי על זה, על מה עוד אני יכול לזרוק? אפילו בצורה אגואיסטית. תן לי איפה שאני יכול באמת לחיות בצורה יותר משתלמת. נו תגיד. נו תגיד, מה? בוודאי שאני צריך לסדר את החיים שלי פחות או יותר. כן, שלא אז שמשפחה לא תסבול כל כך והכל, אבל בסך הכל, כן? אדם חייב כל הזמן, כל הזמן, כתוב אפילו שתלך לבית קברות, תשב על הקבר. תראה מה שקורה עם כולם. כן, כן, מייעצים דבר כזה. כן? מה נשאר? זהו. אז העיקר זה להמשיך. ושאתה ממשיך ואתה בקבוצה, ואיכשהו אתה נכנס איתם יחד, בסך הכל המושג שנקרא קבוצה, יש עליך הערה, ויום יום מביא את שלו. והעיקר, שוב אני אומר, אנחנו צריכים להגיע למצב, לבדיקה, האם אנחנו שמחים בזה שאנחנו נמצאים מבולבלים, בחוסר תקווה, בחוסר אור, איזה הבנה, שאני לא מבין כלום, אני סתום לגמרי, שאני קם בבוקר ואני כמו פגר כזה, כמו בהמה, שאני לא יודע איפה אני ומה אני, ומסתכל ככה בחצי עין, ליהנות ממצבים האלה, זו מדרגה חדשה. כך מתגלה מדרגה חדשה תמיד. ולהתרגל לזה, קודם כל לדבר על זה עם עצמו, שזה מצב הטוב. זו ההתחלה. כן? אז יש לך הרבה התחלות, אני רואה, לפי המצבים שלך, כן? כולם צוחקים ממך, אתה רואה. איזה חברים. נו.
שמח את החברה, זה טוב.
כן.
כשאתה אומר ליהנות מהמצב, אתה לא יכול לתת לי פקודה ולהגיד לי ליהנות מהמצב, ואז אני הולך
ונהנות מהמצב. שאתה מבין שזו ההתחלה חדשה, ולכן אתה מבולבל ולא תופס את עצמך, ואתה לא מבין מה קורה, זה מפני שאתה נכנסת למקום חדש. ועד לכן אתה לא מבין, ולא מרגיש ולא מתמצא. דווקא. אז אני, אמנם שאני עכשיו קטן, כן, ולא מבין ולא מרגיש ולא כלום, וככה קצת, ככה, זה, אני בדרגה חדשה. כדאי לא לשכוח. אחרת אדם מגיע למצב שהוא מיואש, ו... כן. מהר.
לפי מה שהבנתי, האיכות וכמות האיסורים תלויים באדם, בבחירה של האדם.
באינטנסיביות של העבודה שלו בקבוצה.
כן. עכשיו, הוא כותב פה, אבל יכולים לקצר את הזמן, שהכוונה היא שכל הכמות והאיכות שבזה התגלו האיסורים, יכולים לקצר אותם בצורה שכל האיסורים באים בזמן קצר, אבל כל האיסורים נתגלו שם. מה...
כי אתה לא יכול לוותר על ה... על החיסרון. על החיסרון הוא יכול להיות יותר איכותי. כן? אני יכול סתם לסבול, 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 ואני לא יודע מה אני סובל. אבל אם אני יודע בשביל מה ולמה, אני יכול לסבול פי כמה. כי כבר מכוון אצלי מה שקורה. נגיד, אני לא יודע, מביאים ילד קטן לרופא, ורופא אומר, אני חייב לפתוח לו כאן את הפצע. אחרת זה יהיה זהום. וילד צורח וזה... ומביאים, אני זוכר, מביאים אותי לרופא, אומר, אני חייב להכניס לך כמה סיכות לתוך הכבד. כאלה סיכות, אתה יודע, 12 סנטימטר. ככה, כל סיכה. בלי הרדמה, בלי כלום. אני שוכב, ומה אני אעשה? שיעשה. והוא מכניס. אז מה העניין? הכרה. הכרה. אם זה היה ילד, זה ממש רחמנות, זה איך לא יוכל לסבול. זאת אומרת, לכן העבודה שלנו בחברה, בהבנה, בהכרה, בחיזוק ובהכל, עוזרת לנו לעבור את האיסורים שלנו מכמותי לאיכותי. כן? ואז אנחנו מקצרים מאוד את הזמן. כן, מהר.
А вот немножко вернуться к тому вопросу. А вот если состояние такое, ну, запутанности, вот потерянности, оно затягивается.
מה עושים עם מצב כזה של בלבול ואובדן דרך מתמשך? זאת אומרת, הוא לא נגמר מהר.
הוא מתמשך רק מפני שאדם לא מספיק קשור עם החברה, עם הסביבה. אין לנו שום לימוד, מורה, קבוצה. זהו, והפצה. לא, אלו האמצעים שעל ידם אנחנו יכולים מהר מאוד להעביר את הדברים, להעביר את המצבים.
Ну вот продолжаю, допустим, участвовать, ну или во всём, а это состояние держится.
ממשיך להשתתף בהכל, ну כמו שאמרת, ועדיין המצב נשאר. מה עושים?
יש там דברים כאלה, אבל זה תקופות מיוחדות שקורות באדם, אם אדם נמצא במצבים שהם מתחלפים בפנים, אבל עדיין לא בא לידי הרגשה שזה מתחלף. ישנם. בכל זאת סבלנות. אין מה לעשות. סבלנות. ונעבור בינתיים לחלק השני.
נעבור לחלק הבא של השיעור.